שהיה לנו פה כמה וכמה פעמים עם פרשה מעניינת מהנובי. דבר ראשון, הערה נחמדה שהתעוררה השבוע על הנסיום על מסכת מגילה. אז ככה בסיום למדנו ביחד את העמוד האחרון. בעמוד האחרון הגמרא אומרת שמניין שמשתמשים בבסקויל, שיש דבר כזה להשתמש בבסקויל, אז כשמשתמשים בבסקויל בשמיעה ראשונה זה נשמע שבת קול משמיים, אבל רש"י שם על המקום מסביר שמה זה מניין שמשתמשים בבסקויל, שכשאדם שומע קול מאחוריו, כן, איפשהו שומע קול, בקול הזה יש משמעות. משתמשים בבסקויל, דברים שאתה שומע בחיים, אתה הולך באיזה מקום, יש לך ספק מה לעשות, ופתאום אתה שומע איזה שיר, או אתה שומע איזו אמירה, מישהו אמר למישהו משהו, וזה משהו שתפס לך את האוזן, שמעת את מה שהוא אמר, תדע לך, יש רמז משמיים, יש סימן משמיים בדברים האלה ששמעת. כן? מניין שמשתמשים בבסקויל, כך רש"י על המקום שם במגילה, בעמוד האחרון, מסביר, משתמשים בבסקויל, יש משמעות לזה, והגמרא מביאה לזה פסוק, שנאמר, ואוזניך תשמע אנו דובר מאחרי חולים, וזו הדרך לחורבו, אם תימינו ואם תשמעינו, יש משמעות לדברים שאדם שומע, רק מה? הגמרא אומרת, מה זה? אבל שם טוב ידוע שאפילו גוי, נכון? היה סיפור עם התולדס יעקב יוסף, בהתחלה כשהוא התחיל להתקרב לבעל שם טוב, שהוא הגיע לבעל שם טוב, והוא שמע, הבעל שם טוב אמר לו, תדע לך, לכל מה שאתה שומע בחיים יש משמעות, גם אם גוי אמר איזה משפט לחבר שלו ואתה שמעת את זה, מדברים איתך משמיים. מה ששמעת קשור אליך. והוא מאוד לא הסכים לקבל את הרעיון הזה, התווכח עם הבעל שם טוב, לא יכול להיות, גוי יגיד, לא יכול להיות, טוב, התווכחו ביניהם, ואז הבעל שם טוב אומר לו, תראה, זה לא שאתה, הוא אומר, אני לא יכול לקבל את זה, המשפט שהוא אמר לבעל שם טוב היה, אני לא יכול לקבל את זה. אמר לו הבעל שם טוב, תראה, זה לא שאתה לא יכול לקבל את זה, אתה לא רוצה לקבל את זה, טוב. ואז הוא יוצא החוצה, ורק עובר שם ברחוב, איזה גוי עומד שם בחוץ, עיקר מוריד תבן מהעגלה, והוא פונה לתולדס יעקב יוסף ואומר, בואו, תעזור לי להוריד סחורה מהעגלה. הוא אומר, מה, אני לא יכול. הוא אומר, אל תגיד אני לא יכול, תגיד אני לא רוצה. ואז הוא מאוד תפס אותו שכן, אז כל, אפילו אמירה של גוי שאומר לך משהו, יש בזה משהו משמיים, הוא חזר לבעל שם טוב, כך הולך הסיפור. בכל מקרה, לענייננו, אני אומר, בואו, הסיפור הזה הוא יהודי או גוי, אבל עצם האמירה, עצם הדבר הזה, שיש משמעות למה שהאדם שומע, זה אומר את הגימורה, זה אומר את הגימורה על, על העניין הזה, על המשתמשים בבסקר. עכשיו, בעצם מה זה אומר? זה אומר ההתבוננות במה שעובר על אדם בחיים, עכשיו בפרט, כמו שהגימורה עצמה אומרת שם, והוא, שזה קויל דגברה במוסה, או קויל דאיתסה בדברה. בסדר? אם זה במדבר, ששם בדרך כלל נשים לא נמצאות ואתה שומע קול של אישה, או בעיר ואתה שומע קול של גבר, כי בדרך כלל גברים לא היו בעיר, הם היו יוצאים לעבודה בדברה בשדה, אז אם אתה שומע משהו שלא אמור להיות, והוא דאומר הין הין אוי לאו לאו, הוא חוזר על עצמו, זאת אומרת יש פה משהו שתופס את האוזן, משהו שהוא שונה. זאת אומרת יש דברים רגילים שקורים בחיים, ושם פחות רואים מסרים שנשמעים. בסדר? לא כל דבר צריך להתחיל לפרש בכוח. אבל אם יש משהו שתופס מקום, משהו שיש בו בליטה, בסדר? זה לא משהו ברגיל, אלא משהו בולט. יש גמורה בסנהדרין, תקוף בייס, הגמורה מספרת שהיה נידון אין לו חלק לעולם הבא. אחד השמות שעלו לדיון, רב אשי אומר למוחר נידון במנשה חברים. מחר נדון על מנשה מלך ישראל, מנשה מלך חזקיהו, חבר שלנו, כאילו מהבסמדר שלנו, שגם הוא לכאורה אין לו חלק ליום הבא בגלל כל הדם רב שפך מנשה בירושלים הרבה מאוד, אבל זה זורש הוא הכניס לירושלים. בלילה הוא מספר את הגמורה, יש לו חלום, נכון, החלום המפורסם, מגיע אליו מנשה עצמו בחלום, ואומר לו, אתה קורא לי חבר, מנשה חברין, כאילו עזוב רגע את הדיון עליה, אני כן אין לו מה ולא אין לו מה, בעצם זה שאתה קורא לי חבר שלך, אז אני אפשר לשאול אותך שאלה? ואז הוא שואל אותו, תגיד, כשבוצעים את הלחם, מאיפה בוצעים אותו? וכשמברכים על הלחם, איזה צד בוצעים את הלחם, איזה צד חותכים עם הסכין? הוא לא יודע לענות, ואז מנשה אומר לו, המלך בחלום, אומר לו, מאיך הדקורים בישולי? יש כמה גרסאות, הבירה לא חמבי, כי יש נפקי מינס. אבל איפה שזה, איפה ששרוף, איפה שהאפייה התחילה, איך הדקורים בישולי? טוב, לא ידעתי, בסדר, מחר נלמד את זה בשמחה. אומר, אבל מאחר דחכמיתו כולי היי, אתם כל כך חכמים, יודעים כל כך הרבה, אפילו מאיפה בוצעים את הלחם, אני לא יודע אם אתם יודעים או שזה מעסיק אתכם. זאת אומרת, הייתם כל כך חכמים, אז איך קרה שעבדתם עביד אזורי? אז הוא אומר לו, אתה לא מבין מה היה היצר הרע שלנו. אם לכם, בדור שלכם, היה את היצר הרע שהיה לנו אז, כשהייתם רצים לעבוד עבודה זרה, הייתם מרימים את שולי הבגדים ורצים. מה הוא אומר פה? אז ראשית כל המהר"ל, המהר"ל בחידושי הגודס, או מסביר, אומר לו, תראה, אתם, אם היה משהו מעכב אתכם בדרך, בסדר? כי הייתם רוצים לעבוד עבודה זרה. היה משהו מעכב אתכם בדרך, שולי הבגד, למה מרימים אותם? כי הם מפריעים לרוץ. אם היה משהו מעכב אתכם בדרך, מה הייתם עושים? מתעלמים מזה. אתם לא מתבוננים לעומק של דברים שקורים איתכם. בסדר? אתם הייתם מרימים את שולי הבגד וממשיכים לרוץ. אנחנו כן היינו שמים לב מה קורה. זאת אומרת, גם אם משהו היה... פה בעצם זה מגלה לנו גם את הקשר למה שהוא אומר לו איך הדקורים בשולי. יש במאה השילח, פרשס בראשיס, אומר איפה האדם צריך להתבונן בחיים? אומר, איפה ששרוף? איפה שאתה רואה, יש לחם, ובלחם יש קצה שרוף, יופי. איפה שהשרוף נמצא, שם הרישיס של הדבר נמצא, שם הדבר התחיל להפות, שם הקדושה הגדולה נמצאת. איפה ששרוף, שם הקדושה הגדולה נמצאת. ואומר, ולכן, מה אתה צריך? רק לשים לב, איפה שרוף? זאת אומרת, על מה מברכים על הלחם? איפה הברכה של הלחם נמצאת? היא נמצאת בשרוף שלו, איפה שנראה לך. רגע, יש את זה גם בצורה נפלאה ממש, אצל הנציב, מסביר את זה על מוישה רבינו. לא ניכנס עכשיו לנושא הזה יותר מדי, נעבור לבועז ורות, אבל רק בקצרה ממש. הנציב אומר שבוויכוח של מוישה רבינו עם בני ישראל, עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר למוישה רבינו, לך תגאל את בני ישראל ממצרים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תלך, הוא לא רוצה. שלח נא, ביד תשלח. תשלח את הרם הכהן, שהוא יותר רב ממני, תשלח את רב עקיבא. מה יש לך ביד? מטה. השליחהו ארצה, ויהי לנחש. תפוס את זנב הנחש. כן? אחוז שלח ידך ואחוז בזנבו, שולח, תופס בזנב הנחש והיא למטה בקפוי, זה הופך להיות מטה אלוהיקים אצלו ביד. הנציב בימי קדובר אומר, מה הוויכוח ביניהם? מה הסימן? מה... אז אומר הנציב שהטענה של מוישה רבינו, זה אומר, תראה, אני הגואל של עם ישראל? אני האחרון שבכולם, אני האחרון שבעם, הקטן, למה אני? אומר, יש פה יהודים שעברו את כל הגלות, הם חלק מזה, זה הסיפור שלהם. אני איפה גדלתי? גדלתי בפינוק. גדלתי בבית של פארוי, הייתי מסודר. אומר, יותר מזה, יש כאלה ששבט לי, בסדר? הם לא היו בשיעבוד, הם היו עצמאים לכל אורך התקופה. הם היו במסמדרש. ישבו, למדו, התקדמו. איפה אני הייתי? בבית של עובדי אלילים. ערבס האורץ, בסיס של התומה. שם גדלתי, שם הייתי. כשכבר יצאתי פעם אחת מהבית והסתובבתי, איפה התגלגלתי? התחתנתי עם הבת של הקומר שם ליד הבאר. אני לא האיש. אם בוחרים מישהו להיות רבה של עם ישראל, להיות הקדוש של עם ישראל, להיות זה שיוריד להם את התורה משמיים, יש, איך אומר, כשקוראים לי למילואים, אני יודע שהמצב באמת קשה. הגיעו עד אליי, כאילו הגיעו עד... יש פה הרבה אנשים שיודעים, וזה פה, זה שלא יודע כלום, לא בקושר, אותו לא קוראים. אני, אם הגיעו אליי, כולם בתור לפניי. כך אומר משה רבנו, הם לא יאמינו לי, אף אחד לא יאמין שהאדם הזה, שלא היה בשיעבוד, לא בתוירה, לא בשום דבר, לא גדל עם עם ישראל, כזה, אוי סבורף, כמו שזה נקרא ביידיש, הוא יהיה הגואל של עם ישראל, לא ייתכן. לא ייתכן, ככה נציב מסביר, זה התעניין של משה רבנו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? מה זה בידך? מטה, זרוק אותה, השליחה הוא ארצה, משליך זנב הנחש, הוא תפוס את זנב הנחש ביד. נהיה מטה בכפו. מה החלק הכי חשוב של המטה, של השרביט, איפה שמחזיקים בו? זה הראש של המטה, כן, בפרט שזה מקל הליכה. אז זה החלק הכי חשוב. דווקא מה שהיה זנב הנחש, כן, החלק הכי שפל והכי נמוך של הדבר הכי טמא, הוא הופך להיות הדבר הכי חשוב. לך לעם ישראל ותראה להם את המויפס הזה, והם יבינו שדווקא בגלל שאתה האחרון שבעם, הקטן שבכולם, זה שאין סיכוי, דווקא שמה. וזה יהיה הדרך לעם ישראל להאמין שהם עצמם ראויים לגאולה. לך ככה הנציב מסביר את זה, אבל בעצם המאה השלח מסביר שזה מה שאתה רואה גם בקורים בשולי. אתה רואה בחלק השרוף של הלחם, דווקא שם הרישיס נמצאת. והוא אומר את זה ככלל בחיים של בן אדם. איפה שאתה רואה שיש סירחון גדול, שם הקדושה הגדולה נמצאת. אבל זה בסדר, יש הרבה מה לדבר על זה, וזה באמת נושא רחב מאוד של הכרת החיסרון. העריכו בזה, יסוד הדברים נמצא במערל בדרוש של שבס הגודל, התולדס יעקב יוסף, הישמח ישראל, יש הרבה הרבה, מדברים על זה. בכל מקרה, ואוזניך תשמע נדובו מאחריך. כוח, ההתבוננות, וההתבוננות זה דווקא דברים שהם בולטים לך בחיים. יש, זה משהו ש... איזשהו אזור שיש קושי, יש בליטה, משהו לא הולך כמו שצריך, שם יש קדושה גדולה, שם יש אור גדול, שם יש ברכה גדולה מאוד, תתבונן בזה. אל תרים את שולי הגלימה ותמשיך לרוץ. בסדר? משהו עיכב אותך? תסתכל, תבדוק מה עיכב אותך. בוא נראה לסכם באמת את הנושא הזה של גדול וקטן, אנחנו נראה סיפור בתנ"ך, סיפור מאוד מוכר, אבל ננסה להתבונן עליו מהפינה הזאת. אני אומר עוד פעם, זה הדמויות בכלל, כן, בתנ"ך הן מאוד מאוד גדולות, ולכן גם העשיות שלהן הן מאוד קיצוניות. זה משהו שפחות רציתי לדבר עליו בגלל שהוא שם רף מאוד 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 גבוה, אבל בסדר, לסיכומו של עניין ודאי שאפשר לקחת את זה ככה. המגילת רות, בסדר, מגילת רות היא אצלנו גם נכון למתנתוירה, נכון? אנחנו קוראים את רות בשבועס בבוקר, אחרי כל הלילה ואחרי כל העבורדו, מגיעים מגיל הסרוס. וכמו שהרמו כותב, הרמו כותב, נפסק להלוכה, ותחילו עשו חסד, ותר תחילו עשו חסד, וסוף חסד יש כמה וכמה טעמים. למה קוראים את מגילת רות? אם אנחנו מתבוננים במגילת רות, בסיפור של מגילת רות, רות, האירוע מתרחש בתקופת השופטים. תקופת השופטים זה, נראה לי שכבר הזכרנו את זה פה, זה התקופה של האנרכיה בעם ישראל, נכון? דיברנו על זה? השיטת ממשל בישראל? לא דיברנו אף פעם. הזכרנו. כן, יופי. טוב, הבאתי שלא זוכרים, אז ממש בקצרה נחזור על זה. יש כמה שיטות ממשל בעולם, דמוקרטיה, דיקטטורה וכולי, כן. שלטון מלוכני, שלטון פרלמנטרי, יש אפילו ויכוחים, כן. אבל בגדול, השיטה שנהגה בעם ישראל בתקופת השופטים, הייתה שיטה אנרכיסטית, כן? אנרכיזם, היום דווקא מבדילים בין אנרכיה לאנרכיזם, איזה ניסיון כזה של אנרכיה, שיטת ממשל, ואנרכיזם זה הפקרות ולא טוב. אבל בתקופת השופטים מה שהיה, לא היה ממשל מרכזי. זאת אומרת, לא היה רשות המיסים, לא היה משטרה, לא היה צבא, לא היה כל מיני משרדים וחברי כנסת ושופטים שינהלו את העם, אלא אנשים עושים, כלשון הפסוק, איש הישר בעיניו. כל אחד חושב מה ישר וזה מה שהוא עושה. זאת אומרת, בעצם האחריות היא לא על המושל, ראש העיר, אני לא יודע מי. האחריות היא עליי. כל אחד אמור לחשוב שהאחריות היא עליו ולעשות את מה שנכון בעיניו ומיסים. אז במקום שהרשות המיסים תעשה אומדן ותחליט כמה אתה צריך לשלם, אתה תשב עם עצמך ותחליט כמה אתה צריך לשלם. תיתן מייסרס. מייסר סופים להחזקת אלוהים די טוירו, מייסר שייני להחזקת קויאנים ולווים, הם גם היו בדרך כלל הרופאים והמלנדים, בחינם כמובן. כן, זרי, זה הצורה המקורית של הדברים. ותכלס, תחשוב על זה, אדם שנותן מייסר ראשון, מייסר שני, או מייסר עוני, בסדר, בשנים זה. מייסר שני זה בעצם הפרשה שלך להשתלמות, נכון? היית מפריש כל שנה מייסר שני, ואז פעם בשנתיים שלוש בעצם זה הצטבר לך למשכורת חודשית. תחשוב על זה, אם אתה נתת 10% מהיבול, זה משכורת חודשית, אתה מסתכל על משכורת שנתית, נכון? זה 10%, יחצה לך משכורת שנתית, ואז היית חודש בשנה עולה לירושלים, ושם למען תלמד לעירו, יש לך חודש רגוע, אתה לא צריך לדאוג לכסף, לאוכל, ואתה יכול, קיצור, שנה מייסרוני, יש בזה, כאילו, עכשיו, מה שקורה במצב כזה, תחשוב על מייסרוני, מייסר שני ומייסר סוף, אם אתה מגיע ל-22% בערך, הפרשה של מס. לא כזה קטן, אבל תלוי למי, תלוי כמה מרוויחים היום, שזה דיפרנציאלי, אבל בגדול זה 22% לכל אחד, ובצורה שאין רשות מיסים והמון אנשים שמקבלים המון משכורות כדי שאתה תעשה את העבודה, כדי שלהוציא ממך את הכסף ואתה צריך לתכנן מס, אלא זה האחריות שלך, אתה מול הקדוש ברוך הוא עומד ומפריש את מה שצריך. וזה בא לידי ביטוי בהמון נושאים, כן, אין משטרה, ולכן כל אחד אחראי שלא יהיה עוול באזור שלו. אם אתה שומע חפצם באמצע הלילה, אז אתה לא מסתכל מהחלון ומצלם, אלא יורד. כן, בשביל לראות איך זה נראה ולעזור, כי האחריות היא עליך. כי אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה. כי העסק בנוי שכולם עובדים. עכשיו, באותה תקופה מה שקורה זה ניסיון גדול מאוד, כי יש רעב בארץ. מתחיל רעב בארץ, ואז יש אנשים עשירים. אז רוב האנשים העשירים בעם באמת נתנו כתף. הגבירו את התרומות שלהם, דאגו שלעניים היה מה לאכול. לעומת זאת, היה איש אחד, וזה בעצם מגילת רות מספרת לנו עליו, שהוא לא רוצה לפרנס את העניים, והילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו, הוא הולך עם המשפחה שלו, עוזב למויוב, ושם האיש אלימלך, ושם אשתו נעמי, כן? ושם שני בניו מחלון וחיליון אפרטים מבית לחם יהודו, ויבואו שדה מואב, היו שם, בהתחלה הם רק ברחו. אבל הם בורחים גם למקום מאוד קיצוני, למויוב. מה זה מויוב? מויוב זה מקום שאנחנו יודעים שאסור להם להתחתן עם עם ישראל בגלל על דבר אשר לא יקדמו אסכם בלחם ובמים, בדרך. מקום שהוא הפוך לגמרי מצדוקה, הפוך לגמרי מחסד, אפילו בשם של מויוב זה מרומז. בדרך כלל אדם יכול להיות סלפיש, כן? הוא יכול להיות מאוד מאוד אנוכי. אבל יש שלב בחיים שהוא חייב לשתף אחרים כשהוא מתחתן. אם הוא יישאר שם אנוכי לגמרי, זה לא יעבוד. הוא חייב לחשוב גם על מי שהיא, הוא חייב לחשוב על מי שהוא אחר, כדי שזה ישרוד. מויוב זה מאב. הכל נשאר במשפחה. הכל נשאר במשפחה. הילד עצמו הוא כאילו אי עם אבא שלה, כאילו אין לא מציעים החוצה. אין דבר כזה לשתף, לעזור, לתת למישהו אחר. אין, אם אפילו זה, שם זה נשאר, זה ממש, זה השיא של אימנעות. מחסד, מנתינה, מלחשוב על מישהו אחר. אם צריך להיות מישהו אחר, זה יהיה הכי קרוב שיש. זאת אומרת, זה מויוב. ללכת למויוב זה ללכת למקום שהוא הכי קיצוני בהתייחסות הזאת של עם ישראל, בהתייחסות הזאת של לחשוב על מישהו אחר. עכשיו, מה שקורה שגם במצב כזה של אנרכיה, כן, במצב שאין שלטון מרכזי, זה קריטי. כי העסק מחזיק על הרצון הטוב של אנשים. אם לאנשים אין את הרצון הטוב הזה, זה פשוט הכל קורס. אלימלך יוצא. אתה רואה פה אצל אלימלך מקום שהוא מאוד לא אכפתי כלפי הסביבה שלו. עוד פעם, יש פה סוידת התוירה ואני לא רוצה להיכנס אליהם, אלא יותר להתמקד במה שנתפס פה בפשט, וכמו שגם חז"ל לומדים את הדברים האלה, למרות שיש פה גם סוידת, יש פה אלימלך, מה הוא רצה וכולי, ואפילו הברטנור על המקום, כזה נתפס לחומש במקרו הסדוידס, יש לו פירוש שלם על זה יש פה הרבה דברים מעניינים, מיד הסדין וכו'. אבל בכל אופן הם יוצאים לשם, והשם ישמור נשים בצורה קשה על הדבר הזה. כן, הוא מת, שתי הילדים מתים, מאכלוים וחיליוים, ואז נשארת האישה, נעמי, משני ילודיה ומאישו היא נשארת לבד, ושתי קלותיה, אמה, עורפה ורות. והם רוצים, היא רוצה לחזור לארץ יהודה, כי שומעו בשדה מויוב, כי פוקד השמש עמוי, לא סייס להם לאוכל. היא שומעת, כן, שהקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל, יש לחם, רוצה לחזור. יוצאת לדרך חזור, ומצטרפות אליה שתי הקלות שלה. ותילך נובה דרך לא שוב אל ארץ יהודה. הולכות ביחד, ואז נעמי אומרת להם, מה אתם באות איתי? לך נשוב נא אישה לבית אמה, יעש השם עמכם חסד, כאשר עשיתם, ימיתים ממדי, היה טוב, טוב שהיה, יאללה, לכו הביתה, בשביל מה לכם להגיע? ואז היא אומרת לכם, היא אומרת להם, תראו, אתם תבואו, לא יהיה לכם שם טוב, לא יהיה לכם שם מנוחה, לא יהיה לכם כלום. אתם מואביות. מואבים היו אלה שעמדו מול עם ישראל, היו השונאים הכי גדולים שלהם. תחשוב על מי שהיא פלסטינית, לא יודע, אין לי דוגמה, כאילו שבא לאיזו התנחלות להתגייר, כן? כאילו, בוא, אין סיכוי, כן? זה לא יעבוד, זה לא יעבוד, אף אחד לא יודע, בפרט שיש גם צידוק הלכתי, כן? לא, לפעמים זה סיבה הלכתית, יש אנשים מסוימים שאצלם זה צידוק הלכתי, יש להם גם תירוץ על פי הלוכן, למה הגזענות שלהם תאורה ומותרת, כן? מה הפירוש? מויובי, וכתוב הרי מויובי ולא שהם לא יבואו המוני ומואבי בקהל השם. וכמו ממזר שכתוב לא יבוא ממזר בקהל השם, זה כולל ממזרת, אז גם מואבי, כולל מואבי. למה זה ההלכה הרי לא הייתה ידועה, אז לא נפסקה עדיין לדורות באותה תקופה שמויובי ולא מויובי, זה נפסק רק שנים אחר כך בזמן שאול המלך. כמו שהגמרא ביבוא מסמך בית מספרת, שהגיע ישרא ישמעאלי וקבעו הלוך אל דוירויס, שהמואבי ולא מואבית, מואביות מותרות לבוא בכלל. באותה תקופה זה עדיין היה ספק, הלוך רויפפס ביודם, כמו שהגמרא קוראת לזה, דור פסקו ככה, דור פסקו ככה. ולכן אנשים לא רוצים להתחתן עם מואביות. אומרת נעמי לקלות שלה, אתם שתי מואביות, בנות מלך, חשובות מאוד, בנות, נכדות, יש שתי מדרושים, זה בן הבת או בן הבן, של עגלון מלך מואב. כן, איזה סוג נכדים הם היו, אבל השאלה היא, מה תבואו? לאן תבואו? מי התחתן איתכם? מה תגידו? יש את המשפחה שלכם שכן התחתנו? לא, זה היה כמשפחה שלי, אלימלך. אין לי עוד ילדים. העוד לי בנים במאי והיו לכם לאנשים. זאת אומרת, גם כי אמרתי יש לי תקווה, כי גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים, אז מה? זה פער של לפחות 15 שנה שיוכל להתחתן איתכם. הלא אין תסברנו עד אשר יגדולו, הלא אין תעוגנו, אתם תהיו עגונות לבלתי היות לאיש, ואז תתחתנו עם מישהו שצער ממכם בלילה כמה שנים. אין לכם סיכוי, אין לכם מה לבוא. לא, וזה לא שאני הולכת עכשיו עם כסף ופה ושם, אני חוזרת ענייה מרודה, בלי כלום. לכו הביתה. אורפה, איך שהוא שומעת, ותשק אורפו לחמויסו, חוזרת הביתה, ורוס דוב קובו. רות וקבא הולכת איתה, היא אומרת לה, הנה שווה יבימתך, גיסתך, כן, אל המה ואל אלוהיה, שוב יחרי יבימתך, אל תפגעי בי לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי הולך, אני הולכת בכל מקרה. את רוצה? אני אבוא איתך. לא רוצה, אני אך לבד. ואשר תולין יולין, עמי חמי, אלוהיקייך ואלוהיקוי, ואשר תמוס ימוס ושומק עובר, אני בוחרת בה. כי זה אמת, נכון. אין שום דבר, זה לא מוציא לי שום דבר טוב. אני הולכת לעתיד לא ברור, שכנראה אני הולכת להיות אגונה, אלמנה, מואביה, סנועה, מסכנה, עד סוף החיים. אבל זה הדבר הנכון לעשות. לא ישתלם, אני מסכימה שלא ישתלם, אבל זה הדבר הנכון לעשות, ואני מגיעה איתך. היא מגיעה לשם, כן, בויאז מקבל את פניה, כן, כשהם נמצאים שם, כולם מקבלים את פניהם, את פניהם באמירה של הזאת נעמי, כן, הזאת נעמי, ואז היא אומרת, אל תקרן לי נעמי, קרן לי מרה, כי המר שקעי לי מאוד, כן, זאת אומרת, המצב שלי קשה מאוד גם ביחס למה שלא היה לי. זאת אומרת, יש אדם שהיה לו מיליארד, ועכשיו הוא ירד למיליון, אז הוא ממש מסכן. אבל פה זה לא שעכשיו יש לו מיליון, אין לה כלום, כי אמר שקעי לי מאוד. זאת אומרת, אפילו לא בתור נעמי בעבר אני סובלת, אפילו בתור מרה, ענייה ואביונה אני סובלת. כי אמר שקעי לי מאוד, אני מלאה הלכתי, וראי כה משיבה אני השם. טוב, היא שולחת באמת את רות לצאת לשדה וללקט. לקט, שכרך רופא ומת נזנים. מת נסנים, זה היה מאוד לא נעים. המלבי מסביר את זה גם, שזה היה שם כל האווירה במת נסנים, היה דבר ראשון, יש לך כל מיני הלוחס, ושמעת פה יודע, יש, הם אומרים לחלק, אומרים לובוז, נכון? יש בפה, בעיקרון היו משאירים את הצד של השדה, ואת זה היה לעניים. עכשיו, בעיקרון, זה כולם מגיעים, כל אחד עם הסכין שלו, עם החרמה שלו, עם המגל שלו, וככה, מתחילים לחתוך. ומלא עניים, חוטפים וחוטפים מסכינים, אתה יכול לתאר על עצמך איך זה היה נראה. אז היה פתרון שנקרא לחלק. זאת אומרת, מציעים לעניים שהתאספו שם, רגע, לפני שאנחנו מקצים את הפה, האם אתם רוצים לחלק? זאת אומרת שהקוצרים של השדה יקצרו את הפה, וכל אחד יקבל גילו, וכל אחד יקבל כמות. עכשיו, אם כולם אומרים לחלק, אז זה מה שעושים, מחלק. תיש צדיק טס, או אומרים לחלק, אמרת המשנה. ואיך עוד אומר לובוז? לובוז, כולם מתנפלים עם הכל. לובוז, אז בוזזים את השדה. למה? כי שהוא אומר כדין, כי על פי, בעצם החיוב פי המקורי זה לא עבוז. יש פתרון של לחלק, והרבה פעמים היו בוחרים את זה, אבל אחד מספיק, אז זהו, מספיק אחד שהוא בטוח שהוא הולך לחטוף יותר מכולם בבזיזה, שיהיה לו עוד חצי קילו, והוא מושך לשם והוא צודק. ונותנים לו את הזכות הזאת. ולכן גם רות, כשהיא הולכת, היא לא הולכת לפאה, למקום שיש פיה, לקבל את הפאיו, אלא מקום שיש לקט. כי לקט זה היה עבודה של זקנים, כן, לקוטה בוסה, לקוטה נמושויס. היו ככה הולכים לאט לאט, מרימים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עוד פעם, בעבודה. של המון 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 פרטים, זה היה מצטבר לכמות גדולה. לכן היא לקחת את זה למקום הזה, היא הולכת לקחת לקט. גם שם זה היה לא נעים, כי בסופו של דבר, כשהיא מגיעה בסוף הערב ומוצאת איפה סעירים, שזה בערך 24 קילו, אז מה שקורה זה שכן, לפי השיעור הגדול של חזון איש, אבל בסדר, בערך כמות מכובדת, אז היא חושדים בה שהיא גונבת. איך יש לה כל כך הרבה? מה זה הדבר הזה? בטח, בויאז כשהוא מגיע, מה שהוא רואה, הוא רואה אותה עם כמות של לקט, אז הוא שואל, רגע, למי הנערה הזאת? מה זה השאלה למי הנערה הזאת? בטח, אחד העובדים פה הביא איתו את הנערה הזאת, ואז הוא דואג שיש שכחו כל הזמן. והיא הולכת אחריו ואוספת את השכחו. אז... כאילו יש לו הכנסה כפולה, חוץ מהמשכורת שהוא מקבל, יש לו גם את השכחו שהוא דואג לשכוח, כן, משאיר לקט והכל. לכן הוא שואל, למי הנערה הזאת? ואז הוא אומר לו, לא, היא לא קשורה, או נערו אומר שם, לא, היא לא קשורה, היא לא באמת, היא הגיעה משדה מואב, אז איך היא הגיעה לכזאת כמות של לקט, זה לא כמות טבעית. אומר לו, ותבואי ותלקט, ותלך ותבואי ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, כאילו היא עובדת כל היום, זה שבטה הבית מעט, היא כל היום עובדת ברצף. זאת אומרת, היא עובדת קשה, היא עובדת, היא לא נחה לרגע. אבל הדבר הזה, אתה רואה, סתם, החשדנות, התחרבשות, כן, כל המצב הזה בין אנשים שהם עלובי החיים, כן, אנשים מסכנים, אנשים עניים, שמנסים לתפוס את הלקט שלהם, את הפיו שלהם, עם כל הלובוס וכל מה שקורה שם. מגיע נעמי, ונעמי עצמה לא יכולה לעשות את זה, אישה מבוגרת, אישה מכובדת, הייתה, לא תשפיל את עצמה עד כדי כך, ורות יוצאת בשבילה לשדה ועושה את זה. עכשיו, כשבשיחה שם, כן, כשבויאז מגיע, אגב, ובו מבייס לחם, ויאמר לקוצרים, השם עמכם, כן, הוא תיקן שיקראו, שיברכו אחד את השני בשם. זה בסוגריים, אבל הוא רואה שיש בעיה של מניעת חסד בדור, אז הוא לא מתחיל לדבר על גזל לא מדבר אליי וסטיקרים של בוא תחשוב על האחר, אלא הוא מטפל בשורש הבעיה. שורש הבעיה זה שאדם מסתכל על היחס שלו מול חבר שלו, שזה אני והוא. והוא לא רואה את זה שהקדוש ברוך הוא בתוך המערכת הזאת. כמו שבן אדם מסתכל על חינוך הילדים שלו וחושב שאני מחנך את הילדים שלי. וזה הילדים שלי, זה רכוש צה"ל, כן, זה רכוש שלי, ואני מחנך אותם, וזה הכבוד שלי והביזיונות שלי. שהוא לא קולט שזה לא שלך בכלל. זה הילדים של הקדוש ברוך הוא. הוא שם אותם אצלך כי הוא חושב שאתה יכול לעזור להם. אבל האחריות, ההצלחות הן לא שלי והכישלונות הן לא שלי. הוא שותף, אבל בסופו של דבר זה לא אני עשיתי. אני קיבלתי את הנתונים, זה הרכב, איתו טיסה, ואין לך מה לדבקות שזה 30 קמ"ש. ואין לך מה לסמוך שזה 300, זה הרכב שקיבלת, זה הנתונים שקיבלת, תחזק את זה נכון. תנהג נכון לפי התנאים שיש לך כרגע. אותו דבר גם כשאנחנו מדברים על שלום בית, כן? זה אותו סיפור. זאת אומרת, אנחנו שלושה שותפים, יש לו את השותף השלישי, יש לו אמירה לכל מה שקורה. ועכשיו, כשהוא רוצה, כשהיחס יהיה יחס אמיתי, ואינו אדם לחברו, אז כדי שיהיה היחס הזה, מה עושה בויאז? מתקן שישאלו איש את חברו, תגיד לחבר שלך בשם, השם עמכם, תכניס את הקדוש ברוך הוא לתוך הסיפור, דבר, כשאתה פוגש את חבר שלך, תחשוב, רגע, ביחס שלי לאליו, ואיך אנחנו מתנהלים אחד מול השני, הקדוש ברוך הוא נמצא. ואז ממילא התפיסה משתנה, ממילא יש חסד, ממילא אין גזל, ממילא כל הדברים. זאת אומרת, תטפל באימא של הבעיה, לא בסימפטומים בלבד, אבל זה באמת שמנו בצד. למה זה מה שקורה פה ואני רוצה להצטמצם ולדייק את הדברים? יש תופעה אצל אלימלך של חוסר חסד, אנוכיות גדולה, שגורמת לאסון גדול. מתוך המשפחה הזאת, מתוך המקום הזה, משדה מואב שם, רות מתחברת למשפחה הזאת, והופכת להיות הקיצוניות השנייה לגמרי. היא מוותרת על חיים, היא מוותרת על מעמד, היא מוותרת על כסף, מוותרת על כבוד. באה לארץ ישראל כדי לחיות כענייה, מרודה, בלי שום דבר. למה? למה היא עושה את זה? כשבויאז נפגש איתה, בויאז מדבר איתה ואומר לה, הגד הוגד לי, כל אשר עשית את חמותך, אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעתם מול שלשום. ישלם אשר פה הולך ותעיסו במזכור דרך שלמה. הוא אומר לה, אני יודע מה עשית פה. את ריחמת על חמותך ובאת לעזור לה. זאת אומרת, רות מבטרת על חיים, על מעמד, על כסף והכל כדי לעשות טובה לחמותה. מה? חמותי תצטרך בעצמה ללכת להידחף שם בין כל העניים, בפיו ובלקט? בה יחשדו שהיא גונבת? אני אלך. אבל מה, את מפסידה את כל החיים שלך, תשארי במואב, יהיה לך חיים טובים, הכל. אני מוכנה לוותר על כל החיים כדי שההיא לא תצטרך להתבייש. זה הקיצוניות השנייה לגמרי מה שהיה בבית הזה, יצא למקום של חסד גדול מאוד. עכשיו, מה קורה אבל, עם מי מתחתנת בהמשך? עם בויאז. טוב, אפשר לעמוד על כל הפרטים של הסיפור הזה, אבל בקצרה, היא מתחתנת עם בויאז. מה היה הסיפור של בויאז? הגמרא בבסרה מספרת לנו שהיה לו שם קודם, קראו לו פעם איבצון. איבצון מבייס לחם, שהיה אחד השריפתים, והיה לו 30 בנים ו-30 בנות. והיו רוכבים על עיירים, משפחה עשירה מאוד. עכשיו, ה-30 בנים ו-30 בנות כתוב שהם כולם מתו. למה הם מתו? עונש. כשאיבצון עשה 30 בנים ו-30 בנות, הוא עשה 120 שמחות, 120 אירועי שמחה, הוא לא קרא למנוח, אבא של אנשים שואים. ושם יש את החשבון, הרי איך הוא הגיע ל-160, אז יש רבינו גרשוין, שאומר שאצל בנות עושים קידוש, זה המקור, שאצל בנות עושים קידוש והחג החתונה, ואצל בנים יש לך ברית וחתונה. אז יש לך ככה 120 שמחות, ל-30 בנים, 30 בנות, כנראה לא מאישה אחת, כן, אבל היה 30 בנים, 30 בנות, ובפועל הוא עשה 120 שמחות, אבל בכל ה-120 שמחות שהוא עשה, הוא לא הזמין את מונויח. למה? מונויח הוא פרי דו הקורו, דו לא יולדו, ואין לו ילדים. שמשון עוד לא נולד, אין לו ילדים. אז מה? הוא יבוא לאירועים שלי, שם הוא יאכל, ואז אין לו על האירועים שלו, הוא לא עושה אירועים להזמין אותי. אז לא משתלם לי להזמין אותו, אז הוא לא הזמין אותו, כמו בבסרה. והעונש על ההתנהלות הזאת וההסתכלות הזאת היה שרחמנא ליצלן, הוא איבד את כל הילדים שלו. איבצון משתנה, הוא משנה שמו, משנה מעשיו, ואז אנחנו מוצאים אותו בשם חדש, בויאז. מוצאים אותו בשם חדש שנקרא בויאז. ובויאז, מסביר אספסנס בשמואס, זה בוי אויז. הוא מביא תיקוני זויאר, בוי אויז. הוא שינה את עצמו בכוח התורה. על ידי לימוד התורה הוא שינה את עצמו, בוי אויז. יש בו את הכוח או עוז, כוח התורה, והוא משתנה. ופה אנחנו מוצאים את בויאז בהתנהלות הפוכה לגמרי מאיבצון. כן, זה לא רק ביטוג מחדש, זה שינוי, משען איני אוי סיודם, כמו לשון הרמב"ם בהלכות תשובה, כן? אני לא אותו בן אדם, הוא אדם אחר לגמרי. עכשיו, מה הוא עושה פה? יש פה בחורה מואביה. ספק מותרת בקהל, ספק אסורה לבוא בקהל. פלוני אלמוני, כן? טוב, מה הוא אומר? מה פתאום שאני אתחתן עם בחורה כזאת? פנשחית נחלתי. הילדים שלי יהיו ממזעירים, אסורים לבוא בקהל. מה זה, ירצו אחר כך שיהיה להם זרק אשר, יצטרכו להתחתן עם שפחה, ואז הוולד נחשב עליה. ואז ככה היא אוכל להיות להם ילדים. למה שאני אתחתן עם אישה כזאת? בויאז הוא לא בן אדם פשוט. בויאז הוא, כמו שאנחנו יודעים את הייחוס שלו מהפסוקים האחרונים של רות, זה בן אדם של תולדות פרץ, בן יהודו. פרץ, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמה, בועז. זאת אומרת, זה הייחוס של המלוכה של עם ישראל. זה הייחוס הכי חשוב בעם ישראל. הם האלה שאמורים להיות מחויקק מבין רגלוב עד קיוב אישי לוי. מלוכה בעם ישראל זה, זה השבט הזה. וכמו שקורה באמת עם דוד המלך, אתה לוקח את הייחוס הכי גדול של עם ישראל ומסכן אותו. זאת אומרת, הוא עכשיו לא יהיה ייחוס הכי גדול, יהיה ממזר. הצאצאים שלך יהיו ממזרים, מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? אז הוא עצמו אומר לזקנים אשר בשער, כשהוא מתחתן עם רות, אומר להם למה הוא עושה את זה. גם את רות המואביה, אשת מחלון קניתי לי לאישה, להקים שם המת על נחלתו. ולא ייקרא שם המת מעין החוף בשער מקוימו, ידעים אתם היום. הוא אומר, תראו, יש פה נשמה של מחלון. הנשמה הזאת, היות והיא מתה בלי להשאיר ילדים, כתוב בזויאר, וזה נהג כבר בזמן האובס הקדושים עם יהודו והכל, ויש דבר כזה שנקרא ייבום. ולפני הייבום, הנשמה בגוין, בתיקוני זויאר, הוא מעריך מאוד שהאדם גדל, ואז טוב, לא ניכנס, אבל באמת יש בזה עומק גדול שהנשמה הזאת היא ארטילאית, מסתובבת בעולם ואין לה מנוחה, עד שיבוא צדיק ובלמייסים, זה הלושה של הגוין, ויכול לתקן אותה. אבל זה באמת, זה נשמה שמתגלגלת בעולם וצריכה תיקון. אומר בויאז, אני יכול לתקן את הנשמה הזאת, אני יכול להביא את הנשמה הזאת בעולם הנשמות, שתגיע למנוחה, תגיע לתיקון. אגב, הציבור גם לא אהב את זה. כתוב במדרש, לא יהיו מהמהמים. מה זה מהמהמים? אנחנו לא מדברים בקול, אבל יש כזה רחש בחש, כולם מדברים. מה זה בויאז? מה הסיפור הזה? תראה, אפילו כשרבה מומבלוי התחתן עם גיורת, נכון? לא אהבו את זה. בקיצור, אנשים אוהבים לדבר בקטעים כאלה. שם אמור בכל, כן. אבל זה מהממים, כן? אנשים לא אוהבים את הדבר הזה, ומה זה? איזה בחורה, מואביה, מה הוא מצא בה, מה הסיפור פה? זה משהו לא טוב, לא נתפס טוב. לא, מגיע אדם, הייחוס של עם ישראל, מלוכה אמורה לצאת ממנו, מנהיג של העם, הוא היה השויפת, אדם עשיר, הכל. מה אתה עושה? למה אתה עושה את זה? מה הפירוש? יש פה נשום שצריכה תיקון. הוא מוכן לסכן את כל המעמד שלו, את כל הייחוס שלו, את כל הכבוד שלו, את כל המעמד הציבורי שלו, לעשות טובה לנשמה יהודית אחרי פטירתה שתגיע לתיקון. הם מתחתנים. רות שמוכנה לוותר על הכל, כל החיים פה בעולמה הזה, כדי לעשות טובה לחמותה, יהודיה חיה. ובויאז שמוכן לוותר על הכל כדי לעשות טובה ליהודי אחרי פטירוסו לתקן את נשמתו בעולם העליון, ומהם יוצא אויביד, אוהבי ישי, אוהבי דוד, מזה יוצא דוד המלך, כמו שיח וכל הדברים הטובים, ואת זה אנחנו קוראים כהקדמה למתן תוירה. זה תוירה. וככה אמור להיראות מתוירה. אז עוד פעם, זה רף מאוד גבוה. אבל זה, העבודה של אדם בחיים זה להגיע לרמה כזאת של גדלות, לרמה כזאת של גדלות, שהוא מוכן לוותר על כל העולמה הזה ועל כל העולמה בה, כדי לעשות טובה לנשום היהודית, שם בעולם העליון שתגיע יותר למנוחה שלה. מי שמכיר בספורים, יש הריחס על ויום הרבה יזל רוס, שזה עניין תיקון הנשמות, גנונה דגינסה, בעל הסודה, ליקוטי מהר"ן, יש כמה שמדברים על העניין הזה. ולא אומרים את זה מפורש, אבל לכאורה זה קשור לנקודה הזו של ויום הרבה יזל רוס. דווקא בויה, זה אף ספוסם, זה דבר הזה מפורש, שבויה זה הכוח הזה של בוי אויז, וככה הוא מתקן את הנשמות. עם הכוח הטריה שבו הוא שינה את עצמו, בהתבוננות שלו, בדברים. למצוא את שורש הדבר, בסדר? שאתה רואה, למצוא את שם השם שבדבר, ומתוך זה להגיע לחיים של גדלוס, עד השיא של הגדלס, של לחיות לגמרי לגמרי במדרגה הזאת, השם יסבורך יעזרנו.